מייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים והרוקנרול שביניהם. עם עורך הדין זיו בייטל ושמאי המקרקעין גלעד המאירי.
שלום לכם, שמחים שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף של בייטל המאירי, פודקאסט על דיני משפחה, נכסים וקצת הרבה רוקנרול ובלגן, כאן ברדיוס 100FM. אני גלעד המאירי, כלכלן, משפטן ושמאי מקרקעין.
אני עורך דין זיו בייטל, מומחה לענייני משפחה וירושה. ומדי שבוע אנחנו מדברים כאן בפודקאסט על סוגיות משפטיות שבהם בני משפחה נאלצו להתמודד עם מקרים כאלה ואחרים, שבמרכזם עמדו דילמות של רכוש ונכסים, ואיך אנחנו אומרים פה אצלנו, כאן מתחיל הרוקנרול.
אז בפרק הזה אנחנו הולכים לדבר קצת יותר על הארדקור נדלן, על נושא של קרקעות שוות שינוי ייעוד, אבל אנחנו נבין איך זה קשור גם לנושאים משפחתיים. ולפני שנתחיל עם המקרה הראשון, אנחנו נזכיר לכם שאתם יכולים להזין לנו במגוון הפלטפורמות, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט של רדיוס 100FM, וגם אנחנו מצלמים את העונה הזאת בווידאו, אז אפשר לראות אותנו ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, לא יודע, איפה שאתם נמצאים, התלבשנו ובאנו. אז נא לצפות.
מי יותר מי פחות.
מי פחות בא. טוב, אז אני רוצה להגיד לך איפה, נתחיל רגע מנושא משפחה. המקום שאני, כאיש נדלן, נתקל הרבה פעמים בהקשר משפחתי, זה כשאנחנו מסתכלים על קרקעות שעוברות שינוי ייעוד, קרקעות שיושבות הרבה זמן במשפחות. היה איזה סבא שקנה קרקע בתל אביב, בפתח תקווה, בכל מיני מקומות שבזמנו לא היה נראה מי יודע מה, ופתאום הן עוברות שינוי ייעוד, קרקעות לתכנון מחדש, יש שם מהלך שלם של טאבה חדשה, מי שקצת מכיר, טבלאות איזון, הקצאה, הדבר הזה מתחיל להתגבש. ואוטוטו יהיה גם מגרש בנייה למשפחה לוואלה 50 יחידות דיור. ואז אתה מסתכל ואתה רואה בנסחי טאבו 50 יורשים, כי זה מהסבא של הסבא. ומדבר רגע נדלניסטית, באזורים האלה, עכשיו הם נמצאים שם כל השנים. עכשיו אני קופץ להיום. אנשים שקונים קרקעות באזורים כאלה, הרבה פעמים משווקים להם כל מיני חברות או כל מיני עורכי דין שמתעסקים באזור, ומוכרים להם חתיכות בקרקע, והדבר הכי חשוב, אומרים להם, תשמע, אתה קונה איזושהי פיסת קרקע קטנה, זכות ליחידה, לפעמים מכנים את זה או כל מיני דברים אחרים, ואתה גם חותם על הסכם שיתוף, כי אתה לא בודד כאן, אנחנו כאן לפעמים אלפי בעלי קרקע, אנחנו מכניסים אותך להסכם שיתוף, כדי שנוכל להתנהל יותר נכון, ותכף אני אדבר על, למה זה כל כך חשוב. אבל איפה הבעיה המשפחתית שאנחנו רואים? אותן משפחות שמחזיקות שנים בקרקע, אז קודם כל...
בוא תסביר מה זה הסכם שיתוף.
אוקיי, סלחה, נכון. שיתוף. אז אוקיי, הסכם שיתוף למעשה, הרי מה הנקודה? אנחנו עכשיו קנינו פיסת קרקע של איזה רבע דונם, מתוך חלקה של 10 דונמים, ובכלל מתוך מתחם של אלפי דונמים. ואם אני אהיה רק החלק הזה, אני עם עצמי. אני אבל יש לי שותפים, כי אני עכשיו בחלקה הזאת מאית, עשירית מתוך כלל החלקה. אני במשותף עם עוד אנשים אחרים, עם עוד עשרות אולי מאות אחרים. איך אני מנהל את השותפות הזאת? מחר אני רוצה למכור, מחר אני רוצה לבנות, מחר אני רוצה לממן. יש לי כל מיני רעיונות, אני משקיע נדלן.
איזה נכס אתה בכלל?
איזה נכס? אני גם קניתי איזה פיסת קרקע לא מוגדרת, חלק יחסי. הסכם השיתוף ברמה המשפטית, ברמת חוק המקרקעין, מסדיר את היחסים האלה. הוא בעצם מסדיר את היחסים בין כלל השותפים, ותכף מדבר למה זה חשוב להסדיר ומה היתרונות שלו, ומה החסרונות אם הוא לא קיים. אבל ההקשר המשפחתי תופס אותנו, כי מי לא נמצא בהסכם השיתוף האלה בדרך כלל? המשפחות. הם מאז ומעולם היו בשטח, הם בזמנו אולי אפילו הבעלים של כל החלקה, ולאורך השנים מכרו פה חלק, שם חלק, הסבא מחר, האבא מחר, ועדיין נותרו חלקים בידי המשפחה, והיא לא נמצאת בשום הסכם שיתוף. אחרים שקנו לאורך השנים, עשו ביניהם הסכמים והסדרים, והיא לא חלק מהמשחק. וגם לפעמים גם באים אליה, ואומרים, בואי תצטרפי להסכם, אומרים, עזוב אותי, לא מצטרף, אני יושב על הקרקע, אנחנו כל השנים, מה אתם רוצים איתך? אנחנו לא צריכים את הדבר הזה.
אתה יודע שפה נכנסים, שאתה מדבר על יורשים, תמיד זה זורק אותי. אני אולי אתחיל באיזו תמונה, תמיד שנכנסים, ותכף אני אסביר גם איך זה עובד, שנכנסים עורכי דין שמתעסקים בתחום המקרקעין והנדלן ובהסכמי שיתוף למיניהם לתוך בית משפט לעיני משפחה עם איזה סכסוך יורשים שיש, הם תמיד צריכים לקחת שני אקמול. כי מה בעצם קורה פה? וזה בדיוק מה שהתחלת לגעת. אנשים שנכנסים לתוך הסכם שיתוף שכזה לא יודעים עם מי הם נכנסים יחד למיטה. נכנסים עם איזה מישהו שפעם היה הבעלים של חלק מסוים, שאחר כך הוריש את זה ליורשיו, והיורשים אחר כך מסתכסכים ביניהם. מה זה מסתכסכים ביניהם? לא מוכנים לחתום על כלום. אנחנו מבינים שצריכים אחר כך להתקדם ולהחליט ולעשות אחד ולעשות שניים. ואז פתאום אנחנו נתקעים עם איזשהו עסקה מאוד מאוד גדולה, שיש איזה שני אחים שרבים בינם לבין עצמם, בבית משפט, על כל מיני חלוקות פנימיות ביניהם. יכול להיות שאחד קיבל יותר ואחד קיבל פחות, וכל המערכת הזאת נתקעת, וכל אחד מהשותפים לאותו הסכם שיתוף, ועורכי דין מורטים שרות, ואומר איך נכנסנו בכך לתוך הצרה הזאת. אז אנשים שלפעמים נכנסים לתוך עסקה מסוימת, לא יודעים או לא מבינים שהם אחר כך נמצאים בתוך איזשהו סיפור אחר לגמרי, שבכלל לא רלוונטי לנושא המקרקעין.
נכון. עכשיו, מה שאתה מתאר זה רק בלגן, ואני חושב שגם הרוב זה מה שחושבים במקרה הטוב שיקרה. זאת אומרת, אם אין לי הסכם שיתוף טוב, אז זה מבולגן, זה לא מסודר, אולי אנחנו נסתכסך, אבל לא, אנחנו חברים, אנחנו טובים, אני מכיר את ההוא ומכיר את ההוא, וכולנו פועלים ביחד. אז זה נשמע כאילו הבעיה היחידה כשלא עושים הסכמי שיתוף, זה שיש יותר בלגן ויחסי אנוש שיכול מתקלקל. אבל ברמה המשפטית והכלכלית זה הרבה הרבה יותר חמור. בואו נדבר מספרית. הדבר הראשון כשאין הסכם שיתוף, באמת זה אותו, נקרא לזה חוסר שיתוף פעולה או בלגן, וזה כבר קודם כל פוגע בכיס. כי אם אני עכשיו בקרקע, שנניח אפשר לבנות עליה 50 יחידות דיור, ולי יש זכות ליחידה אחת בלבד, אני כמובן לא יכול לבנות יחידה עם עצמי, אז אני תקוע, אז אני נאלץ למכור את החלק שלי. אבל החלק שלי הוא 1 חלקי 50 בדוגמה הזאת, וזה אומר שמי שקונה אותי, בהכרח לא קונה אותי בערך הריאלי, כי הוא גם יתקע. הוא לא באמת קונה 1 חלקי 50 מתוך קרקע ל-50 יחידות, אלא הוא עושה לי הפחתה למצב של המושה, זה המושג המשפטי, של אותו שיתוף לא מוסדר. והוא נותן לי כבר הפחתה במחיר של בערך, אני אומר לך בסדרי גודל, 10-20% פחות מהמחיר הריאלי, אילו היה הסכם שיתוף מסודר. אז אני כבר הפסדתי 10-20% אם אני מוכר את הקרקע כשאין לי הסכם שיתוף. זה הבעיה עוד הקטנה. איפה הבעיה יותר גדולה? אני בכלל לא התכוונתי למכור את הקרקע. אני נמצא בלי הסכם שיתוף, ולא בוער לי, ואני אחכה שכולם יסתדרו, אני בסדר, אני כל מה שיציעו, אני אהיה בעד, אני לא עושה בעיות. אז גם לא אכפת לי בכלל מהסכמים, אני לא צריך הסכמים איתי, אני מסכים להכל. אבל כמו שלי אין הסכם, גם לאחרים אין הסכם. ואז מה הבעיה? יבוא אחי, בן דוד שלי, דרגה שנייה, ויש לו פרומיל בקרקע. והוא לא רוצה כלום גם, הוא לא מעניין אותו, והוא אומר, אז אני אמכור את החלק שלי, אני לא מטריד אותי, זה גם לא הרבה כסף, אני אמכור את זה לאיזשהו מישהו שרוצה לקנות, וגם אם אני אפסיד 10-20% לא אכפת לי. אז הוא מוכר. אותו אחד הוא יזם נדלן. היזם נדלן הזה לא פרייר, הוא לא קנה סתם חלק קטן בקרקע כדי להשכב על זה. מהרגע שיש לו זכות בקרקע, הוא יכול להגיש משפט לפירוק שיתוף.
רגע, שנייה, אתה הגעת כבר לסוף, אתה דיברת כבר על הסיבוכים של פירוק שיתוף, אני דווקא רציתי להתחבר למשהו אחר.
אוקיי.
אתה דיברת על הסכמי שיתוף, כן או לא לחתום על הסכם שיתוף.
כן.
אותי זה זורק, כן לחתום.
כן לחתום, רגע.
אני לא יודע, אני תמיד אגיד את הלא, אבל לא, במקרה הזה אתה צודק.
אנחנו באנו יום שחור לבן.
כן, שחור לבן, כן. אז אני אגיד דבר שמעבר לעניין של באמת אנשים ש נשארים בצד, או אני קורא לזה ה-leftovers של אנשים שלא התגבשו לכדי הסכמה, אז תמיד הם אוכלים אותה כמה פעמים. פעם אחת הם מקבלים את הקרקעות הפחות טובות, מקבלים את הבניינים האחרונים. אנחנו מדברים למשל על, לא יודע, על גלילות, או על כל מיני מקומות כאלה שיש המון המון בניינים. צריכים להבין שיש איזשהו גורם מאחד אחד, בדרך כלל עורך דין, שמאחד את כולם ומאגד את כולם בתוך הסכמים, הסכמי שיתוף, אלא שלא חותמים על הסכמי שיתוף, הם תמיד הפרובלמטיים.
נכון, אתה מותר, נכון.
אז אתה גם נדפק במסגרת הבניין שאתה מקבל, אתה גם נדפק עם שותפים שמאוד קשה להגד אותם. איפה אלה, מי לא חותם בדרך כלל? אלה שמסוכסכים, אלה שלא נמצאים בארץ, חפש את ה... אתה יודע, לפעמים אנחנו נתקלים, יש לי נציגות למשל עכשיו בניו יורק שאני פתחתי, אז יש, לפעמים צריכים לחפש את האנשים שנמצאים בארצות הברית, את היורשים שלהם, להמציא להם את המסמכים, לקבל את האישור, לעשות, אמרת פירוק שיתוף, עוד לא נגענו בזה, אבל צריכים לה איזשהו הליך משפטי, רק כדי להביא אותם לתוך איזה קרקע מסכנה, כי יש להם איזה חצי דירה בתוך בניין, שאתה לא יכול לזוז בלי החתימה שלהם.
אתה יודע איך קוראים לקקות אלה? אנחנו באגה המקצועית שמכינים טבלאות איזון ועושים מגרשים בתוכניות, זה נקרא מגרש זבל. ממש ככה, זה זורקים לזבל. זה מגרש שכל הסבל יזרק לשם, ומתישהו יסתדר.
אז אתה יודע, תמיד שעורך דין בא ואומר את הדברים האלה, אז תמיד חושבים שאיזשהו סוג של סוכן נדלן, או איזשהו מישהו של...
אם לא, אז יקרה.
אם לא, אבל במקרה הזה הוא צודק.
יקרה.
במקרה הזה הוא צודק, כי נכון. אם אתם לא תתאגדו ותיכנסו לבניינים טובים, ובאמת כדאי לקחת מישהו שהוא תנד מסייע טוב, עורך דין שהוא כמובן לא איזה חפר, אבל מישהו שהוא יודע להבין מי השותפים שלך, אתם נכנסים למיטה עם מישהו שתדעו מי שלכם, לא איזשהו כל מיני סכסוכים או אנשים שגרים מחוץ לארץ, אז יש משמעות, אז כן תחתמו על הסכם שיתוף. עכשיו תמשיך.
נכון, עכשיו יכולים, אתה כבר שכנעת בזה, אבל בוא נלך עוד.
שכנעתי את המשוכנע.
כן, לא, אבל אני בכלל, אני חושב שגם את המאזינים, את הצופים, היי לכולם, אנחנו גם בווידאו. הדבר שהתחלתי להגיד, זה לגבי הפירוק שיתוף, כי למעשה אותו יזם שקנה חלק קטן בקרקע, גם אם לא את החלק שלי, אבל חלק של מישהו אחרי מהשותפים, כשאין הסכם שיתוף, הוא מחר יכול להגיש משפט לפירוק שיתוף, ואז לכאורה, הכל בסדר. ברגע שיעמוד לפירוק שיתוף, זה אומר שכל המגרש בשלמותו יעמוד למחירה, בשוק, במחיר ריאלי, מלא, ואני, השותף האחר, אקבל גם את חלקי בכסף הזה, ואגב, בערכים מלאים, כי לא יהיה כבר הפחתה של 10-20%, כי מי שיקנה, יקנה את זה בשלמות.
לטובת המאזינים שלא זוכרים את הפרקים הקודמים, אני אסביר מה זה פירוק שיתוף. פירוק שיתוף זה דבר נורא נחמד.
הליך של פלוג דרך בית משפט.
הליך כן. של פירוק שיתוף, הוא בדרך כלל, הוא לא בדרך כלל, הוא תמיד הליך שמתבצע בבית משפט, שבעצם על פי חוק המקרקעין, סעיפים 38 וכולי, אני אכנס עכשיו לסעיף הספציפי, מאפשר לשותף להיפרד מהשותף שלו גם שאין הסכמה. וזה נחמד. כשיש הסכמה, כולם חותמים, הכל בסדר. אבל כשאין הסכמה, בית משפט בעצם מחייב על פי חוק, להפריד את אותה שותפות על דרך של פירוק שיתוף. מה זה פירוק שיתוף? אז נכנסים כל בעלי העניין והמקצוע וכונסי נכסים, דיברנו על זה גם בפרקים האחרים, שבעצם מוכרים, אגב לא תמיד זה מחירה ממש פיזית, שאתה בא ואומר אני עכשיו מוציא את זה לשוק החופשי וכו', אלא מחירה כזאת שאחד קונה במבי, אחד קונה את השני, בהתמחרויות פנימיות, זה כמו מחירה פומבית שכזאת, ובמסגרת הליך משפטי של פירוק שיתוף, שאגב לוקח זמן, צריך להבין, אנחנו פותחים תביעה לפירוק שיתוף, יש הגנות, גם שם, סליחה, צריכים לאגד את כל האנשים שרלוונטיים, היורשים, הלא יודע מה, ואז שבית משפט רואה את כל השחקנים מפניו, מקבל את ההחלטה די אוטומטית שהוא מחלק, ואז אחרי שעושים את החלוקה, אז יש את הפירוק שיתוף, וכמו שאתה אמרת, זה דרך שלנו לחלץ נכס מתוך איזושהי בעיה שהיא נמצאת.
נכון, ולכאורה פתרנו את הבעיה, כי זה נמכר בערכים ריאליים.
נכון.
אז אותם עוד הפעם, אותם בעלים שנמצאים כל השנים בנכס בלי שום הסכם שיתוף, שיגידו, מה קרה? במקרה הכי גרוע, השתלטו לי על העניין, ימכרו, אני אקבל את השווי הריאלי, הכל טוב ויפה. אלא מה? אנחנו בדרך כלל, אם מדברים על קרקעות, נניח למגורים, שזה המקרה היותר רלוונטי, לדוגמה הזאת, אנשים בכלל לא רוצים למכור את הקרקע במזומן. זה אירוע מס כבד.
נכון.
הם מעדיפים ללכת לעסקאות יותר חכמות, לבנייה עצמית, לקומבינציה.
קומבינציה בדרך.
בצורה הזאת, הם ישלמו לפעמים, אם יעשו בנייה עצמית, המס לפעמים יכול להיות אפילו אפסי במקרים מסוימים, או אחוזים בודדים, אם זה בקומבינציה, זה כן מס, אבל זה עדיין מס נמוך,
אולי תסביר מה המשמעות, כי זה מעניין, מה המשמעויות של קומבינציה.
הרי בוא נבין רגע משהו של מחירה במזומן, אני מחזיק קרקע עכשיו הרבה מאוד שנים, ובוא ניקח את המקרה הכי בעייתי, הקרקע אני מחזיק אותה, היא נרכשה על ידי המוריש, אחרי שנת 61, וזה אומר כשמוכרים אותה היום, המס הוא בסדר גודל של בערך 40% ממחיר הקרקע, זאת אומרת, אני אקבל על הקרקע 10 מיליון, 4 מיליון הולך לרשות המיסים ככה.
נכון.
אבל, אם אני אעשה, עכשיו אני אקח את הצד הכי טוב השני, את הקרקע הזאת אני אבנה, אני לא אמכור, אני גם לא אעשה קומבינציה, אני אלך יחד עם כל קבוצת הבעלים שאיתי במשותף, ואבנה לבד, ניקח קבלן למפתח, ניקח מימון מהבנק, נבנה בניין ביחד. זה מאוד מקובל. ואז אני אשאר בסוף עם דירות. כשאני אמכור את הדירות, בחלק מהמקרים זה בכלל מחולק בני משפחה עם דירות בפטור. אני אמכור את הדירות, אין מס בכלל. לפעמים זה מה שאני מכונה, אני לא אסבר כאן, מס מוטב לינארי, שזה אומר תכלס, אחוזים בודדים של מס. זה הקיצון האחר, קומבינציה, בלי לסבך מדי.
אגב, את אלי השבחה גם יש לך.
נכון, אבל את אלי השבחה, אם אתה אומר לך, ברוב המקרים לא תחמוק בשום צורה.
נכון.
זה לא יעזור. אפשר להרער עליהם ועל הסכום שלהם, וזה עבודה בפני עצמה, אבל הם יהיו. למרות שגם כאן יש איזה פטורים מסוימים. קומבינציה זה מן הסתם משהו קצת משולב באמצע, אני בעצם מוכר חלק מהקרקע לקבלן, וחלק אחר הוא בונה אותו.
ומה האחוזים? יש אחוזים שבדרך כלל...
תראה, יש אחוזים בכל עיר ובכל מקום זה אחרת, בתל אביב זה 50%, באזורים אחרים זה פחות.
זאת אומרת, 50% מקבל הקבלן, 50% נשארים עליה הקרקע.
אם נדבר נגיד על אזורים יקרים או על תל אביב בדוגמה, אז אנחנו נקבל 50% הקבלן, נקבל מהפרויקט, 50% אני אקבל מהפרויקט, והמס הוא יותר נמוך, בגלל שקודם כל מכרתי רק 50% מהנכס, אז כבר המס הוא חצי, כי מכרתי רק חצי. לגבי החצי שנותר בידי שלא מכרתי, על החצי החצי הזה בעצם אני מקבל את הדירות שלי, ואז עוד הפעם את הדירות אני כבר מוכר במס נמוך, או אפילו בפטור. לכן, אנחנו כן צריכים להבין, שברגע שגררו אותי לעסקת מזומן, ואילצו אותי את הפירוק שיתוף למכור את הנכס, גם אם קהל קיבלתי את הערך הריאלי שלו, אני הפסדתי המון תשלומי מס, ברמה של עשרות אחוזים, כן. ברמה של פער בין המס שאני אשלם בעסקת מזומן לפער בעסקות יותר חכמות, של אולי 90% הפער ביניהם.
שאגב, עוד לא דיברנו על הפקעות שיש לך גם בעניינים האלה לפעמים, שבכלל מפקיעים לך, אתה בכלל נשאר
עם
חוז,
עוד לא דיברנו על זה. אני לא רוצה לפתוח את זה, אנחנו לא נגמור עם זה. עכשיו, עוד דבר נוסף שמפסידים כשאין הסכם שיתוף, וזה עדיין מקשר אותם לנושא של קומבינציה או של בנייה עצמית, זה לא רק המס, זה גם הרווח היותר גדול. הרי אם מדבר נניח על בנייה עצמית, כשאני עשיתי בנייה עצמית, לא רק שאני בסוף מוכר את זה בלי מס או במס נמוך, אני מוכר דירה בנויה עם רווח יזמי. אני בעצמי הייתי היזם של הנכס שלי, אני מרוויח את הרווח היזמי הזה,
נכון.
והוא משמעותי. זאת אומרת, וכאן אני מסכם את הנקודה החשובה הזאת, אותן משפחות שמחזיקות כל השנים בקרקעות האלה, הם למעשה בדרך כלל בגישה של שב ואל תעשה כלום, וגם אולי אפילו לא תמיד פונים אליהם לעשות משהו, כי אף אחד לא מחפש אותם, אף אחד לא משווק להם קרקע, אף אחד לא מוכר להם קרקע, הם כבר נמצאים. אז הם יושבים ואומרים, יום אחד נקבל משהו. והם לא מבינים שאם הם נמצאים בחלקה עם עוד שותפים, הם חייבים לשקול ברצינות את הנושא של הסכם שיתוף. אם הם חלקה עם עצמם, אפשר לבדוק גם כן בדרך כלל מומלץ, כי גם הסכם שיתוף ביניהם כדאי שיעשה, כי בני משפחה זה לא אומר, בטח שזה כבר דורות על דורות, שזה בהכרח אנשים שנמצאים בשיתוף פעולה אחד עם השני. אז לכן זה מאוד חשוב, כי אם לא, הם יכולים להפסיד המון כסף.
אני רוצה לזרוק אותך לעוד סיטואציה שיכולה להיות, שהיא אגב מאוד מאוד שכיחה, כי סך הכל אנשים חותמים או שותפים לתוך קרקע מסוימת, תקופה מאוד ארוכה, שזה קרקעות שהן בכלל אולי, בכלל הן חקלאיות, ואחר כך הן מופשרות וכו', ומקבלים אישורים לבנות על זה בניינים. ואותם אנשים שרכשו את זה בשנות ה-50, 60 וכו', פתאום מה שנקרא כבר לא נמצאים באותו יכולת קוגניטיבית לצורך העניין, או אנשים שאתה יודע, החיים הקשים לקחו אותם למקומות אחרים, ואותם אנשים הופכים להיות מה שאנחנו קוראים להם בז'רגון המשפטי חסויים. זאת אומרת, אנחנו, אם דיברנו קודם על מערכת של אנשים שנכנסים לנו לתוך העולם שלנו, כמו סכסוכי ירושה שמעכבים אותנו, יש עוד עיכוב שהוא לא, הוא אילוץ של אנשים שפשוט לא יכולים לחתום על ההסכמים האלה. זה אמנם בעלים שהיו פעם בעלים, עדיין הם בעלים, אבל הם לא יכולים לחתום על שום דבר. ופה אנחנו נכנסים לתוך מערכת סבוכה לא פחות יותר מורכבת לפעמים מסכסוכי ירושה, כי פה אנחנו בעצם נכנסים להליך משפטי, שגם פה בית משפט צריך לאשר את זה, שבעצם צריך, ופה יש התערבות חיצונית של גורם מטעם המדינה, שנקרא אפוטרופוס הכללי, שבעצם צריך להבין את העסקה, ובעיקר צריך להבין עד כמה העסקה הזאת משרתת את האינטרס של אותו חסוי. זאת אומרת, אתה חייב, מה זה אתה? הקבלן, היזם, העורך דין שעשה את הסכם השיתוף, חייב ללכת, לקטט רגליים, להסביר לאדון אפוטרופוס הכללי את העסקה, להראות לו דוחות שמאות של כמה זה שווה, מה זה עושה, למה אני צריך עכשיו להוציא כסף מהחשבון בנק של החסוי כדי לממן 1, 2, 3, 4, לשלם את אותם מיסים מפוארים שדיברת, לקבלנים, ליזמים, ל-whatever, למה אנחנו יכולים בעצם לשחרר כספים או לחתום על עסקה, או אפילו, לא יודע, למכור אולי משהו אחר של אותו חסוי כדי לממן את העסקה הנורא גנדיוזית הזאת, כדי שאותו אפוטרופוס כללי,
את הבנייה העצמית למשל,
את הבנייה העצמית,
שזה כאילו עסקה טובה, בדיוק. אבל רגע, אני לא יודע, כן טוב, לא טוב,
אני צריך למכור את הדירה הנוספת שלו, כי צריכים לממן משהו שהוא נורא גנדיוזי, ולפעמים, וצריך פה להבין, לפעמים יש משהו נורא, נורא מרגיז, כי הגישה של אותם ערכאות, של אפוטרופוס הכללי, היא גישה לפעמים מאוד שמרנית. היא תסתכל על הכאן ועכשיו, היא תגיד, אני מעדיפה את אותה דירה קטנה באפולה, סליחה על הביטוי, ואני
סליחה
לא...
על אפולה.
על אפולה, ושעיר נהדרת אגב, ואני לא אתן לך לקנות עכשיו בכפר שמריהו איזשהו משהו, ברמת השרון משהו, כי זה נראה לי נורא פומפוזי, נורא גרנדיוזי ונורא גם רחוק. אז אני לא אאפשר לך את זה, וזה לא משנה שאותו חסוי, שיכול להיות אגב גם לא כל כך מבוגר, יכול ליהנות מנכסים מטורפים, רק כי היה שם איזה עורך דין שהחליט שהוא לא מאשר את הדבר הזה. אז נכון שיש גם את בית משפט שבסופו של דבר זה ערכאה חושבת, גם אם יש התנגדות של האפוטרופוס הכללי, עדיין אפשר לאשרר את זה בבית משפט, אבל צריכים להבין שהמערכת הזאת היא נתקעת, אותו הסכם שיתוף שיכול להיות גם להיות רלוונטי לאנשים שלא יכולים לחתום, ואז בדומה לפירוק השיתוף, אותם אנשים, בעצם מה יכולים לעשות, אותם אנשים שנקלעים לתוך סיטואציה, קונים אותם החוצה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, אוקיי, אין בעיה. אתה לא יכול לחתום, אתה לא מאשר. אני כצד, כאפוטרופוס על אותו חסוי, יש לי אינטרס מאוד גדול לקדם את זה. אבל אני כיזם לא רוצה לחכות לך, אני פה חייב להתקדם עם העסקה. אני אכפה עליך פירוק שיתוף, בגלל שאתה לא מקדם לי את העסקה, ואני אכפה עליך פירוק שיתוף, ולפעמים יש את הקווים המקבילים של מין מרוץ כזה, שצד אחד היה איזה הוראת שעה לפני איזה שנה, שנתיים, שהיה איזשהו פטור ממס, והיה צריך להתקדם עם איזשהו עסקה מהר, 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 ומצד שני, את האיום של היזם, אוקיי, אם לא אני, תעצרו אותי, אני הולך לתבוע, ולפעמים יש את ה... וזה אגב יכול להיות באותו בית משפט שזה מצחיק, בית משפט לענייני משפחה, ברגע שיש עניינים, יכול לדון בשני המקרים כאלה, אז יש לפעמים את המרוץ הזה בין לאשרר עסקה של חסויים לבין פירוק שיתוף.
אז אני רוצה לציין לסיכום לגבי העניין הזה, שלמעשה הסכם שיתוף, אם הוא נעשה נכון, הוא גם יכול להביא מאוד זרז לקידום עסקה ולפתור בעיות כאלה כמו חסויים וזה, שמראש כלל בהסכם השיתוף מכניסים התייחסות לדברים כאלה. כן. ואז אתה מגיע למסגרת יותר, יותר נכונה. טיפ אחרון לסיום, וזה ממש לנושא המשפחה, ואני אומר אפילו משפחה גרעינית. כשעושים שינוי ייעוד של קרקעות, יש מה שמכונה הליך של איחוד וחלוקה בדרך כלל, ויש מה שנקרא מצב נכנס ומצב יוצא, לא מדי נבלבל כאן על זה עכשיו את המוח, אבל זה כן אומר שמסתכלים על השווי של הקרקע הנכנסת, ביחס לשווי של כל הקרקעות במתחם, קובעים את האחוז היחסי שלה, ולפי האחוז היחסי שלה, ככה היא גם תקבל אחוז יחסי בתוכנית. זאת אומרת, ככל שיהיה לה אחוז יחסי גבוה יותר, ככה היא גם תקבל בתוכנית, בזכויות החדשות, יותר שטחים. אז כל אחד רוצה שיהיה לו אחוז כמה שיותר גבוה. אחד הדברים שנוהגים לעשות בטבלאות איזון כאלה, זה להפחית על מצב של מושה, על מצב שיש שותפויות ללא הסכם שיתוף. ואז למעשה, אם אני למשל, יש לי שליש בחלקה, לא יעריכו תך הריאלי שלי בתור שליש, אלא בתור פחות, כמו שאמרנו, כי יש כאן בעיה גם בשוק. בשוק אני גם מקבל פחות משליש באופן ריאלי, ולכן אני גם אכנס לאותה תוכנית בערך ריאלי נמוך יותר. אין מה לעשות, זה המצב. אבל אם אני עכשיו שליש מתוך עוד שלושה אנשים זרים, אין לי הרבה מה לעשות, אם אני, אבל, סליחה, אני כן יכול למנוע את זה, אם אני אעשה הסכם שיתוף עם שאר השותפים, כי אז ברגע שיש לנו הסכם שיתוף, אני לא סתם שליש, אני שליש שהוא מוסדר בהסכם, ואותם שמאים שמכינים את טבלאות האיזון, אותה ועדה מקומית לתכנון ובנייה שיוצרת את התוכנית, מביאה את זה בחשבון שיש הסכם שיתוף, ומכניסה אותי בשווי גבוה יותר, באחוז נכנס גבוה יותר, ואני פשוט מרוויח יותר על עצם עשיית הסכם.
כן.
אני הולך רגע לבני המשפחה, כי כאן בני משפחה מתפספסים. נניח שהיה לאבא שלי חלקה בבעלותו בשלמות. אם הוא בשלמות, אין מושה, אין כלום, אז הוא נכנס בערך המלא. והוא הלך לעולמו. אני מקצין, לפני חודש. ועכשיו מכינים את הטבלאות האלה. עכשיו כרגע, הקרקע כבר לא בבעלותו, היא בבעלות של שלושה יורשים. כל עוד אין הסכם שיתוף בין שלושת היורשים, למרות שהם בני משפחה, קרובים, אחים, מבחינת הוועדה המקומית, מבחינת השמיים איתם הוועדה, מבחינת הדין, ההנחיות, יגידו, אתם מבחינתנו אנשים רגילים, זה שאתם חברים, זה שאתם אחים,
זה לא מעניין.
זה לא מעניין. אתם במושה, וכל אחד ממכם יש לו חלק יחסי לא מוסדר, ולכן הוא שווה ריאלית פחות, ואתם מקבלים פחות. אז נוצר מצב אבסורדי. אם האבא היה בחיים, היה נכנס בשווי, נסתם סתם של מיליון שקלים, והשווי היחסי שלו מכלל התוכנית, היה נגיד 10%. ברגע שזה שלושה אחים שקיבלו את הזכויות של האבא, הם כבר לא מוערכים במיליון, הם מוערכים ב-900,
נכון.
והחלק יחסי שלהם הוא פחות, ואז מה שהם חשוב שהם יסדירו, שהם יעשו הסכם שיתוף ביניהם, וחזרה יחזירו את עצמם למצב של סוג של בעלות מלאה, כי זה שהם קרובים, זה לא משנה. אני אומר את זה, הדבר היחיד החורג לזה, זה בעל ואישה. בעל ואישה שהם נמצאים חצי חצי בנכס, גם בלי הסכם שיתוף ביניהם, רואים אותם כאחד, כמו בהרבה דברים אחרים. זה תא משפחתי אחד באמת, אבל כל השאר, גם אם זה אחים, זה לא נחשב, וגם יגידו, אנחנו מאוד בקשר טוב אחד עם השני, נו, גם יש חברים שהם בקשר טוב, זה עוד לא הפך אנשים זרים לגורם אחד.
ולכן בעולם הזה, באמת, אמרת הסכם שיתוף, זה נקרא הסכם יורשים יותר נכון, שאתה בא ואומר שאנחנו בעצם כיורשים של אותו מוריש, שהוריש את הנכסים, אנחנו נעשה בעינינו את ההסכם הפניני, כדי שנוכל להיכנס בצורה יותר מיטבית לתוך הסכם השיתוף.
נכון, ואנחנו אומרים, זה כל זה על קרקעות שאנשים יושבים וכאילו לא עושים איתם כלום, כי לא קנו אותם, הם ירשו אותם, קיבלו אותם במשפחה, וכאן דווקא הבעיות הכי גדולות קורות.
טוב, מאוד מעניין. כן.
אתה רוצה לסיים, אני אסיים.
לא, אסיים אתה.
אני אסיים. עד כאן הפרק הזה, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, אנחנו מזמינים אתכם להזין לפרקים הנוספים של בית אל המאירי, במגוון הפלטפורמות של רדיוס מ-FM, באפליקציה, באתר, בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. אנחנו גם מעדכנים בפייסבוק ואינסטגרם של רדיוס מ-FM כשעולה פרק חדש, אז אתם יותר ממוזמנים לעקוב, ותעקבו אחרינו גם בווידאו, אנחנו בפייסבוק, ביוטיוב, באינסטגרם, בכל מקומות שיש וידאו, חפשו אותנו, תראו, מראה מלבב. תודה רבה לצוות שלנו כאן באולפן, תודה בייטל.
תודה מאירי.
אנחנו נשתמע בפרק הבא, ומה אנחנו נשמע היום?
תראה, יש משהו מאוד מעניין, שלפחות אותי ריגש מאוד, שמעתי שהרולינג סטון עשו עכשיו, עשו אלבום חדש אחרי 18 שנה, וזה דבר מאוד מרגש, אז יש לנו הזדמנות נהדרת לשמוע משהו אולדי שלהם.
אז נשמע את הרולינג סטונס, ולמאזיני העתיד שישמעו אותנו, אז אולי כבר עברו יותר מ-18 שנה, כן, אבל בדיוק. עדיין זה רלוונטי, הרולינג סטונס רלוונטיים תמיד.
נכון.
אז אנחנו נשמע את הרולינג סטונס, ואנחנו יכולים בקרקעות וסלעים.
יאללה, תנו בראש.
יאללה.